וישלח יעקב מלאכים לפניו. אומר המדרש, רבי יהודה ורבי סימון פתח מעיין נרפש ומקור מושחת וגומר. אמר רבי יהודה ורבי סימון, כשם שאפשר למעיין להירפס ולמקום להישחט, כך אי אפשר לצדיק למות להתמוטט, זאת אומרת לפני רשע. וכמעיין נרפס וכמקור מושחת, כך צדיק ממית עצמו לפני רשע. אבל יש כאן ביקורת, אם צדיק מתרפס לפני רשע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך, והיית משלח אצלו ואומר לו, כה אמר על דרכה יעקב. רבון הפתח מחזיק באוזני כלב, עובר, מתאבר על ריב לא לא. משל, שמואל בר נחמן אמר, משל לארכיליסטים שהיה ישן בפרשת דרכים, עבר אחד ועורר אותו, אמר לו, קום, תדע, פה איזה מקום ליסטים. התעורר הישן והתנפל על המאיר אותו. אמר לו, למה אתה מתנפל עליי? ברור שהוא הליסטים בעצמו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא לדרכו. לדרכו היה מהלך, ואתה משלח אצלו ואומר, כה אמר עבדך יעקב. אנחנו כבר הזכרנו את המדרש הזה גם בשנים הקודמות. כשאנחנו קוראים במדרש איזה ביטוי של ביקורת על האבות, זה קצת מחאיב. מה פירוש הדבר הזה? יעקב, על יעקב להגיד ביקורת על האבות? על יעקב הוא בכיר שבאבות. ודאי כל מעשיו היו מושלמים ומתוקנים. ולא היה מקום שאנחנו, אפילו הדורות המוראים, דורות תקופת הגמרא, יאירו הערות על האבות. מפעם לפעם אנחנו מוצאים מילות כאלה של ביקורת כאין ביקורת. לא היה צריך יעקב לשלוח מלאכים. עשיו היה הולך לדרכו ואתה עוררת אותו. אתה ראה עשיו שאתה מפחד. נו בסדר, אז באמת כדאי לבוא אליו. לא צריך להקדים רפואה למכה, לעשות נסיגות חד-צדדיות, כן? להקדים איזה חששות, פן, שמה, אולי. אחר כך, בהמשך, גם כן יש כאין ביקורת על יעקב. יעקב משתחווה, שבע פעמים משתחווה לפני סב אחיו, קורא ומשתחווה, משתחווה, משתחווה, משתחווה. זה לא נעים. לפני סב, למה הוא עושה דבר כזה לפני הרשע הזה? הולך ומשתחווה, הוא מתבטל. יעקב שהוא מייצג את ריבונו של עולם, את דבר השם, את השקפת העולם הנכונה, את האמונה הגדולה, והנה הוא הולך כך ונוהג כלפי עשיו, עד כדי כך שחכמים אומרים שבגלל שהוא השתחווה שבע פעמים, לכן נדחתה מלכות שבע מלכים, מלכים מלכי עשיו מלכו לפני מלוך מלך בישראל. הוקדמה מלכותם, לולי כאן כביכול, לא הייתה מוקדמת מלכותם. לעומת זה, בזוהר כתוב שיעקב בכלל לא השתחווה לעשיו. יעקב ראה את השכינה לפניו. הזוהר גם שואל את הדבר הזה. מה יכול להיות שיעקב השתחווה לעשיו? זה בכלל לא ייתכן, לא יעלה על הדעת. אולי יש בזה צד איסור? כמובן שלא התכוון להשתחוות אליו בתור באיזו השקפה של אמונה, בתור מאמין באלוהיותו של עשיו, חס וחלילה, השתחווה בצד התבטלות, בצד נימוסים. אבל אף על פי כן הייתכן שיעקב השתחווה לעשיו. אומר הזוהר, יעקב ראה את השכינה. וכשהוא ראה, השכינה הופיעה כדי לשמר אותו, כדי להגן עליו. וכשראה יעקב את השכינה, אז הוא השתחווה לפני השכינה, ולא חס וחלילה לפני עשיו. כך אומר הזוהר. הדברים לכאורה יוצאים מדי פשוטם, אבל זה רק בהסתכלות החיצונית. בהסתכלות עמוקה, בהסתכלות פנימית, דווקא דברי הזוהר הם הפשט האמיתי. הפשט האמיתי למי שמכיר את יעקב בדרגה העליונה הרוחנית שלו, בהסתכלות הפנימית, השורשית. אז יעקב כל לא מכוון תמיד לעשות את רצון ראש ריבונו של עולם, וכל הזמן הוא בגדר שיוויתי השם לנגדי תמיד, וכל עניינו, כל מהותו, זה דבקות בקדוש ברוך הוא. ולכן יש לו כל הזמן סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא מלווה אותו, הקדוש ברוך הוא מופיע אליו ומתגלה אליו בחלום ובמראה. יעקב אבינו מקושר אל הקדוש ברוך הוא, מקושר אל הקדוש ברוך הוא כל ימיו. ועל כן גם כאן, כלפי חוץ היה נראה הדברים כאילו משתחווה לעשיו, אבל באמת לא עשה יעקב כן. ואת הביאור הזה של הזוהר כנראה אנחנו צריכים להשליך גם על המדרש הראשון, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו. יש לו חשבונות בזה, כמו שחז"ל אומרים בעצמם, וישלח יעקב מלאכים לפניו. יש פשט שהוא שלח מלאכים, ועל זה המדרש יכול לומר מדוע הוא מתעבר על ריב לא, מדוע הוא בכלל מעורר את עשיו, בא שולח מלאכים. אבל מדרש אחר אומר, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. וזה כבר דבר אחר. מלאכים לא בני אדם, מלאכים אלוקיים. כאן התפקיד של המלאכים תפקיד אחר לגמרי. לא להתרפס. המדרש ממשיך, המדרשים ממשיכים. שהמלאכים היו הולכים לפניו, מגיעים לסב, שואלים אותו, מי אתה? היו מכים אותו. אמר, אני הנכד של אברהם אבינו, להמשיך להכות. אני הנכד של יצחק, גם כן, מה פתאום, מכות אותו. אני אח של יעקב. אח של יעקב, אז אתה מי שלנו, אז זה בסדר. כך עוד פעם, עוד מלאכים ועוד מלאכים, כל פעם מכים, הוא מגיע אל יעקב מוכה. זה המדרש האחר. והדברים הם לא בסתירה. הם משלימים זה את זה. באופן פנימי, עשיו יודע בליבו שיעקב הוא העיקר בעולם. והוא לא אוהב את זה, אבל הוא מכיר בזה. הוא יודע את כוחו הרוחני. הוא יודע את הנהגתו של יעקב, שיעקב בסופו של דבר הוא יהיה השליט. וזה רכיב לו, והוא מנסה למנוע את הדבר הזה. והוא בא כזה כביכול להילחם, אבל עם לב חצוי. וגם כשהוא פוגש את יעקב אחר כך, וישקהו, שתי דעות בדברי חז"ל, האם נשקו בכל ליבו, או הוא ניסה לנשוך אותו. אבל הצווארו נעשה קשה, כאבן, כשיש. ואז נשברו לה שיניים, ואז ויפקו שניהם בחו, זה בחה וזה בחה, הוא בחה שהשיניים נשברו לו, אז יש לה בחה. כלומר, מה הכוונה של המדרש? יש פנים מורכבות לכל המפגש הזה בין יעקב ובין עשיו. יש לו צד חיצוני ויש לו צד פנימי. בחיצוניותו כביכול נראה כי עשיו החזק, עשיו הגיבור, יעקב צריך תפילה ורחמים ובקשה ודורון כדי לרצות את פני עשיו. אבל זה המצב החיצוני, כשבעצם במציאות הפנימית הכל הפוך. עשיו עכשיו הוא חזק, אבל הוא יודע שיעקב הוא עיקרו של עולם. והוא צריך יהיה בסופו של דבר להתבטא לפני יעקב. והוא בא בלב חצוי. יעקב כביכול הוא משתחווה לעשו, אבל בעצם זה לא לעשו. יעקב ששולח מלאכים, יש מלאכים, שני סוגי מלאכים כאן מופיעים, מלאכים שליחים רגילים, מלאכים אלוקיים. המציאות מאוד מאוד מורכבת. חז"ל רוצים ללמד אותנו כמובן, שלא נראה את הדברים כפשוטם, ואם מישהו, יש מישהו שרואה את הדברים כפשוטם וחושב שבאמת יעקב שלח מלאכים רגילים, אז ידע שאם נסתכל במבט כזה, אז יש על זה מה להעיר, יש על זה מה לבקר. אבל זה לא רק כך. במבט עמוק, המלאכים, המעשה של יעקב היה מעשה עם מבט לטווח מאוד מאוד ארוך. יעקב בכלל לא רוצה כעת את ההתמודדויות. אנחנו בעתיד יתברר מי הצודק. כעת יעקב צריך להמשיך בדרכו לבסס את המשפחה, לחזור לארץ ישראל, להעמיד את היציבות של המשפחה, ואחר כך מזה לבנות את האומה, ואחר כך כשבעזרת השם האומה תגיע לזמן, לתפקידה, אז אני אבוא אל אדוני סעירה, אני אגיע גם, אנחנו נגיע להתמודדות הזאת. זה קצת מוקדם עכשיו לעשות את ההתמודדות. כמו שאמרנו, המציאות הזאת של המאבק, של המפגש הזה בין יעקב ובין עשיו מורכבת, ולכן אנחנו פוגשים ב... התורה מספרת לנו שלפני שיעקב ממש פוגש את עשיו, אז הוא פוגש את שרו של עשיו. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. איך השר הזה מופיע בצורות שונות? יעקב בתקיפות לא מוותר, הוא מנצח אבל גם נפגע. מציאות מורכבת, הוא צולע ליריחו, אבל בסוף המלאך מודה לו, הוא מברך אותו. זאת המציאות באמצע, לפני שזורחת השמש ויעקב בא שלם. יש מישהו שדורש ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו, זה שאסור לאדם להישאר לבד, צריך להיות תמיד ביחד, מחובר עם הציבור, מחובר עם החבורה הקדושה. כשאדם הולך לו לדרכו לבד, הוא בסכנה. תלמיד חכם אסור לו ללכת לבד בדרך, הוא צריך להתלוות, שצריך להתלוות יחד עם מישהו. אדם צריך להיות קשור בחבורה, בציבור, להיות חלק מהציבור. בתוך עמי אנוכי יושבת. אדם נמצא לבדו, אז יש לו סכנה. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו, אז הוא בסכנה. המדרש מעמיק לנו את הדברים. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו, הביטוי הזה לבדו, עומד עליו המדרש ואומר, אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך. רבי ברכיה בשם רבי יהודה ברבי סימון אמר, אין כאלה שורון, ומי כאלה שורון? הנעים והמשובחים שבכם, אתה מוצא כל מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לעתיד לבוא, הקדים ועשה על ידי צדיקים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ואליהו מחיה מתים. הקדוש ברוך הוא עוצר גשמים, ואליהו עוצר גשמים. הקדוש ברוך הוא מברך את המועט, ואליהו מברך את המועט. הקדוש ברוך הוא מחיה מתים, וגם אלישע מחיה מתים. הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, ואלישע פוקד עקרות. כלומר, דברים ניסיים, על טבעיים. הקדוש ברוך הוא מקדים ועושה על ידי צדיקים, דברים שהם בעצם שייכים לשלטון על הטבע, דברים ניסיים. הקדוש ברוך הוא עושה על ידי צדיקים. וסיום המדרש, רבי ברכיה בשם רבי סימון אמר, אין כאל ישורון ומי כאל ישורון סבא. ישורון זה ישראל, זה יעקב, זה ישראל סבא, זה סבא, סבא שלנו ישראל. מה הקדוש ברוך הוא כתוב בו, ונשגב השם לבדו, אף יעקב ויוותר יעקב לבדו. זה ביטוי חזק מאוד. על הקדוש ברוך הוא נאמר, ונשגב השם לבדו. הקדוש ברוך הוא נאמר, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, רק הקדוש ברוך הוא. ונשגב השם לבדו. ביום ההוא, זה לעתיד לבוא, יתברר הדבר. באמת, תמיד ככה מציל המצב, שריבונו של עולם הוא, הוא לבדו, אין עוד מלבדו. לא רק שאין ריבונו של עולם מלבדו, אין שום דבר מלבדו. כל מה שקיים בטל כלפי המציאות האלוקית. בטל במובן המוחלט. לא במובן יחסי, שריבונו של עולם כל כך גדול, שכל המציאות כולה היא כל כך קטנה, היא לא משמעותית כלפי ריבונו של עולם. אלא באמת, אין עוד מלבדו, יש רק הוא. למה? כי כל המציאות, כל הזמן מקבלת את קיומה מהקדוש ברוך הוא. ואף רגע אין לה קיום מצד עצמה, ובאמת איננה קיימת. היא כשלעצמה איננה קיימת. כל הזמן ריבונו של עולם מחדש בטובו מעשה בראשית. כל הזמן מתחדש את המציאות, ורק הוא נמצא. והוא נותן קיום לכל המציאות שהיא מבחינת, אפילו באופן יחסי, בעצם אין לה שום משמעות כלפי ריבונו של עולם. ולא רק זה, אלא שגם כל קיומה כל הזמן ממנו יתברך. זה כשאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא שאין עוד מלבדו. נשגב השם לבדו ביום ההוא. איך אפשר לדמות ולומר שגם יעקב יש פה איזה צד של דמיון, שגם הוא יש לו איזה בחינה של לבדו, כמו שנאמר כביכול על הקדוש ברוך הוא. זה ביטוי מאוד מאוד חריף שחז"ל נותנים כאן, ומתכוונים לומר שמעין, כמובן, כמו שנאמר, בצלם אלוקים עשה את האדם, יש איזה בחינה של האדם שיש בו בחינה של דמיון לצלם אלוקים. כך יש בחינה מסוימת של יעקב למציאות האלוקית שריבונו של עולם לבדו. כלומר, יעקב מתברר שהוא עיקרו של עולם, וכל העולם כולו בטל כלפי יעקב אבינו. יעקב אבינו כל כך התעלה מעל העולם, וכל כך קשור בריבונו של עולם, וכביכול כל קיומו של עולם עומד עליו. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה על אברהם אבינו, אלה תולדות השמיים והארץ והיא ברם, אל תקריא באברהם אלא באברהם, שבזכותו של אברהם העולם קיים. זה שיש בעולם אברהם, זה הזכות הזאת היא גורמת לקיומו של עולם. עכשיו יעקב אבינו גם כן, הוא בחינה הזאת שהוא לבדו, הוא לבדו נמצא בעולם, כל העולם כולו תלוי בו. הדבקות שלו והקדוש ברוך הוא נותן את קיום לכל המציאות כולה, כביכול לבדו. אחר כך הדברים מתגלגלים למער אצל יעקב הכללי, אצל ישראל הכללי, אצל עם ישראל. עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מציאות של אומה מיוחדת שיש לה את הלבדיות המיוחדת, שכל כל הגויים פה נסביר את הפסוק, בגויים הם לא נחשבים כלפה, הם בטלים כלפי המציאות של האומה הישראלית, שהיא המקיימת את כל העולם כולו בזכותו, בזכות המציאות של עם ישראל כל העולם קיים. הרב זצ"ל היה מקשר את שני המדרשים שנאמרו על הפסוק הזה ביחד. ויוותר יעקב לבדו, כמו שנאמר, ונשגב השם לבדו, ויש עוד דרשה של חכמים, ויוותר יעקב לבדו, הכוונה היא שהוא חזר לבדו בשביל פחים קטנים, כבר את הכל הוא העביר את הנהר, ונשאר איזה דברים חסרי משמעות, דברים קטנטנים, שבעצם אין להם כל כך ערך, אבל גם אותם הוא לא רצה להשאיר, ועל כן הוא חזר. מה רצו ללמד אותנו החכמים בדבר הזה בשביל פחים קטנים? מה הכוונה? הרב קישר את הדברים ואמר שכשיש גדלות גדולה מאוד, אז כל הדברים הקטנים הם מקבלים משמעות. דווקא אצל הגדולים, גדולי הגדולים, הם יודעים לדקדק ולדייק ולתקן גם הדברים היותר קטנטנים. מפני שהם יודעים שהכל גדול, כי הכל קשור, כי הכל שייך, כי כל פרט, כל דבר, יש בו איזה תוכן, איזה משמעות עמוקה, מבטא את גדלותו של, גדלותה של המציאות. כל דבר קטנטן שיש במציאות, מציאות של בריאה אלוקית. והדברים הם כמובן מתפשטים גם על ההנהגה. יש גדולים שהם, או יש אנשים שמתקדמים לכיוון לגדול ולהתעלות, שהם מתעלים בכך שהם מבחינה רוחנית מפתחים השקפת עולם מאוד גדולה, אמונה רעיונית מפותחת מאוד, הם יכולים גם לבטא את הדברים, דרשות גדולות, מרוממות, שתים בגבעים עליונים. ומתוך כך, שהם כל כך מתרוממים, הם מזלזלים, או הם באופן יחסי, נראה להם שהמעשים הקטנים, פרטי הלכות, פרטי הנהגות בין אדם לחברו, הם לא דברים חשובים, בהם לא צריך לעסוק. הם נראים להם התקטנות, הצטמצמות, לעסוק בדקויות מוסריות של התנהגות של בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו. נראה להם, קשה להם כאילו להצטמצם, לצמצום. יש אנשים שלומדים ומתעלים בלימוד ורוצים להיות מלמדים כולל לפחות, אפשר לוותר, ישיבה גבוהה, לא בשבילהם ללמד תיכוניסטים, פחות מזה בכלל אין על מה לדבר. זה לא, זה גדלות חלקית. זה גדלות לא מושלמת. גדלות אמיתית זה מי שהוא רואה הכל אצלו מיוחד, והוא לא מזלזל בחינוך של קטנטנים, של בתלמוד תורה, בבית ספר תיכון עממי, בבית ספר יסודי. כל פעולה שעושים בעבודת השם היא גדולה מאוד. כשאדם גדול עושה דברים קטנים, הם דברים גדולים. וכל דבר שאדם עושה בגדלות, זה דבר גדול. ולא רק, לא רק ואפילו לא, לא דווקא. פעולות גדולות, מרשימות, של רעיונות מפשטים, של מחשבות עמוקות, של חידושים גדולים. גם זה גדול, אבל הכל. גם הפחים הקטנים. יעקב מחזר אחרי הפחים הקטנים. הוא יעקב שעליו נאמר ונשגב, כמו שנשגב השם לבדו, גם ויותר יעקב לבדו. שהוא כן איזה דמיון כלפי ריבונו של עולם בנקודה הגדולה, העצומה הזאת. הוא יעקב זה שגם מחזר אחרי פחים קטנים ולא להשאיר אף דבר קטן כלשהו. שוב על ערך. מפני שהוא יצירה אלוקית, מפני שיש לו תוכן, מפני שיש לו משמעות, אפילו דבר קטן ממוני, וכן אותו דבר בדברים של התנהגות. שאלו את רבי זירא, במה ארכת ימים? אז רבי זירא אמר, מעולם לא כך, בין הדברים שהוא אמר, מעולם לא הקפדתי בתוך ביתי. והלכתי 400 בלא תורה ולא תפילין, ולא עיררתי במקומות המתונפים. יכול להיות אדם שקוע בלימוד, כל כך שקוע, שהמחשבות רצות אצלו גם כשהוא הולך במקומות שאסור לחשוב מחשבות של תורה. זה לכאורה, הוא כל כך שקוע, הוא לא יכול להפסיק את זה. ורבי זירא, הוא אומר שלא הלך דלת אמות, לא תורה ולא תפילין. זאת אומרת, דלת אמות זה שיעור של זמן, זה לא רק מקום. זאת אומרת, לא פסקה מחשבתו מדברי תורה כל הזמן, אבל אף על פי כן, כשבמקום שאסור לערער דברי תורה, לא יעלה על הדעת שהוא יערער דברי תורה. מה, הוא יכניס ספר תורה לתוך מקום מזוהם, למקום מתונף, חס וחלילה. מה נפקא מינה בלהכניס ספר תורה או תפילין, או דברי תורה במחשבות שבלב? אותו דבר. יש אנשים מפוזרים שיכולים גם עם תפילין לא להיזהר. אבל השליטה מלאה על כוחות הנפש, על ההתנהגות. מצד אחד דביקות עצומה בתורה, כשלא, זה לא המקום, אז לא. לא הקפדתי בתור ביתי. יכול להיות אדם גדול, מלא סבלנות כלפי אחרים, אבל בבית אין לו סבלנות. לאישה, לילדים, צריכים לדעת שהוא עוסק בדברים חשובים, צריכים להתחשב איתו, והוא לא מצליח בבית, אולי לא משתדל בבית, להיות גם כן במלוא השלימות. ומה, ורבי זירא, מעולם לא הקפדתי בתור ביתי. אם היה, לא, יש אנשים שלא רואים עליהם בכלל קפדנות. בבית זה משהו אחר לגמרי. זה יש מפחשה בזמן האחרון, מתפתחת התודעה של לשים לב לדברים סמויים. לפני כמה שבועות קיבלתי מכתב של לדבר על אלימות בתוך הבית. אלימות כלפי נשים. היה יום האלימות הבינלאומי. יום, לדבר, להתעסק, לברר, לפתח את התודעה שיש מצבים כאלה אלימות בתוך הבית. ויש מצבים כאלה של אנשים שלא יאמינו שהם כאלה. בחוץ הם נראים בסדר גמור. אנשים חשובים, אנשים שההתנהגות שלהם ממש מושלמת. אם ספרו עליהם כדבר הזה, לא יאמינו. אבל זה קורה. זה עובדה שאנשים לפעמים בתוך הבית הם אלימים, שם אף אחד לא רואה, ושם אפשר לעשות למר של עצמו להתנהג נורמלי, כמו שהוא, בלי הצגות. בחוץ הוא רוצה לעשות רושם טוב, אבל בבית הוא מתפרץ. אולי כל המועקות שיש לו מתוך בעבודתו, בבית מתפרץ. כן, צריך יום כזה של דיבור על דבר הנושא הזה. ואני גם מפעם לפעם אני שומע שבאמת זה לא דברים באלמה, אלא שיש גם בציבור שלנו, אולי זה באחוזים פחותים, אני כך רוצה לקוות, אבל יש מציאות כזאת שיש אנשים שבבית הם מתנהגים גרוע מאוד. אלימות כלפי נשים, אלימות כלפי הילדים, אם זה לא יהיה אלימות ב, 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 בידיים ואלימות בדיבור, זה היום לא נחשב אלימות. בפה זה לא נחשב אלימות. אבל התורה שלימדה אותנו שאלימות בפה היא לא פחות חמורה, אלימות מילולית לא פחות חמורה מאלימות בידיים. אני אפילו חושב שיותר חמור. הלשון הרע היא הורגת שלושה. היא כמו שלושת העבירות החמורות ביותר. דיבור פוגע הוא יותר חמור מאשר מכה. אני פעם, כשילדיי ילמדו בבית ספר, אמרתי לאחד המורים, תשמע, אם אתה כועס על בני, תן לו מכה. אל תפגע בו, אל תגיד עליו מילים, תפגע בו בדיבור. תגיד עליו שהוא רע, כי זה מילה כזאת, אם משפיע על הנפש, אדם משכנעים את הילד שהוא רע, שהוא אכזרי, שהוא, אני יודע, איזה ביטוי, שהוא עצלן, איזה, לא משנה, איזה ביטוי שבוע, תיתן לו מכה, זה מאוד פוגע, אבל זה דבר חיצוני, זה לא דבר נורא. היום עוד לא הבינו את הדבר הזה, מבינים שלתות מכה ביד זה חמור מאוד, אפשר להתלונן במשטרה, אפשר להתלונן במשרד החינוך, אבל אם מורה פגע פגיעה רוחנית בילד, אי אפשר לתבוע ממנו את זה, זה חינוך, ככה זה חינוך. צריך לדעת גם בתוך הבית, גם במקומות שלא כל כך אחרים רואים, צריך אדם לדעת להיות שלם לגמרי, גם בפחים הקטנים, גם בפחים הקטנטנים. זה הבחינה של אדם גדול, שגם בקטנות הוא גדול, לא רק בגדולות הוא גדול, אלא גם בקטנות, גם בחיי היום יום, גם בחיי השעה, בכל רגע הוא עובד על זה, כדי ש שמעשיו יהיו מתוקנים, שמעשיו יהיו שלימים. זה שני המאמרי חז"ל, ויוותר יעקב לבדו, ונשגב השם לבדו, ושביל פחים קטנים. ויאבק איש עמו. זה שרו של עשיו. והיה כי לא יכול. והיגע בכף ירח, בכף ירחו. בכוחות הרוחניים הוא לא הצליח לפגוע. בחלקי הגוף העליונים שמייצגים את הכוחות הרוחניים הוא לא הצליח לפגוע. הוא פגע בכף הירך. המקום נמוך, קרוב למקום של תאוות. בצדדים ניסה, פה, הוא הצליח לפגוע בנקודות חלשות, הכי חלשות, יכול יחסי. הזוהר כאן אומר שהרגליים הם הבסיס שמעמיד את האדם, וגם מבחינה רוחנית מה שמעמיד את התורה זה תומכי התורה. הוא ראה שהוא לא יכול לפגוע בתורה, בקדושה, תלמידי החכמים, הוא בא לפגוע באלה שמחזיקים את התורה, כי הוא בא, הוא אמר לעצמו כביכול שאם לא יהיה תמחי דאורייתא, אז גם לא תהיה תורה, לא יהיה קיומה של התורה. באופן כזה אפשר לפגוע בתורה בעצמה. אם לא יכול לפגוע בתורה בעצמה בדרך הזאת, איך כן יכול לפגוע? רמח איברים יש באדם ושעשה גידים. שעשה גידים כנגד שעשה מצוות לא תעשה, כנגד שעשה ימים בשנה. יש 365 ימים בשנה, שנה מלאה, שנת חמה, ויש 365 גידים מאדם. וכל יום הוא כנגד גיד, כל גיד כנגד יום אחד בשנה. אומר הזוהר שתשעה באב זה גיד הנשה, זה כנגד תשעה באב. תשעה באב יום שאנחנו, זה ויגע בכף ירח יעקב, הוא נגע בנקודה החלושה, בתקופה של חולשה רוחנית, ועשה את הפגיעה הזאת, ויעקב צולע לרחו, והחורבן, נעשה. הוא דרה, נגע, וחזל אומרים, נגע בדורו של שמד. זה בעצם אותה בחינה, נגע בדור של, החורבן, דור של החורבן. ולכן מי שאוכל בתשעה באב, כאילו אוכל מגיד הנשה. גיד הנשה אסור באכילה. הוא מסמל את הצד היותר הנמוך, המקולקל, שהוא כנגד, יום תשעה באב. הוא ניסה, לפגוע בו, ויאבק איש עמו, אבל בסופו של דבר, כשעולה השחר, רואה יעקב את הכוונות הרעות שלו, הוא מתגבר עליו וכופה עליו להודות בברכות ולברך אותו, ובסופו של דבר המסקנה שאנחנו שיעקב מנצח, וזה כמובן סמל או גילוי לכל מה שעומד להתרחש אחר כך בין ישראל לעמים, שיעברו מצבים כאלה של צליעה, של צולע על ירחו, אבל בסופו של דבר הניצחון וההתגברות תהיה של עם ישראל. אנחנו ממשיכים בפרשה, ויעקב מתקדם, נכנס לארץ ישראל, מגיע לשכם, עוד פעם נתקל בקושי, ותצא דינה בת יעקב. וכל הפרשה ושמעון ולוי הורגים את כל אנשי שכם, דנים הראשונים האם זה, איך זה היה על פי ההלכה. רמב״ם אומר שמותר היה לעשות את שמעון ולוי עשו כדין, כהלכה, כי הם היו עוברי עבירה, הם עברו על הדינים. הרמב״ן אומר שזה לא נקרא לעבור על הדינים, אבל מסיבות אחרות. המהר"ל אומר בכלל מותר לעשות מלחמות עם העמים, כל הדין של איסור הריגה זה בין בתוך העם, אבל בין עמים שיש מלחמות זה לא נכנס בגדרי איסור של שפיכות דמים. אבל אנחנו לא מדברים על צדדי הלכה. אבל יעקב אבינו מאוד נבהל מהמעשה הזה, וחושש שכל עמים מסביב יבואו עכשיו ויפגעו בו. מה עונים האחים אחרי שהוא אומר להם, מה עשיתם? אתם אחרתם אותי, ואנחנו בסכנת נפשות, אנחנו מתי מעט. איך אנחנו נתמודד עם כל הסביבה? והם עונים לו, החזונה יעשה את אחותינו? מה התשובה? נכון, אתם צודקים שזה היה מעשה מכוער מאוד, גרוע מאוד, לא יפה היה, אי אפשר לעבור על זה בשתיקה לכאורה, אבל אנחנו לא יכולים לעשות דברים שמסכנים אותנו. מה התשובה שלהם? על מה שהוא אומר, אנחנו נכנסנו עכשיו בסכנת פשוט, מה עשיתם עכשיו? אור החיים מסביר שהם אמרו לו, עד רבה, אם היינו שותקים היינו בסכנה, אם לא היינו מגיבים על דבר כזה חמור, אז כל הסביבה הייתה חושבת, אלה שסמרטוטים, לא אכפת להם, הם מפחדים להגיב אפילו על דבר כל כך, כל כך נורא שקרה להם, אפשר לפגוע בהם, אפשר להמשיך לפגוע בהם, מוכרחים היינו לעשות איזה פעולה שתרתיע מלנסות לפגוע בנו. ועוד אומר, לא יבואו עלינו כמו שאבא חושב, כמו שיעקב אבינו חושב. למה? מפני שיודעים שאנחנו צודקים. אנחנו עשינו דבר נכון. יודעים שאי אפשר לעבור בשתיקה על דבר כזה חמור, ולכן זה לא ירתיע את הסביבה, עשינו כאן דבר לא הגון, כולם יבואו להתנפל עלינו. אנחנו עשינו דבר צודק. לא יכולנו לשתוק, ועל כן, מסיבה הזאת, אם היינו שותקים זה היה לרעתנו, וזה שעשינו זה לא יהיה לרעתנו, לא יתנפלו עלינו. הסתכלות של גבורה, של שמעון ולוי, אחר כך מובילים מהלך של גבורה. יעקב אבינו יש לו שיטה אחרת, הוא לא עכשיו רוצה להתמודד, יש לו איזו תוכנית ארוכת טווח לאורך ימים ושנים, לאורך של דורות, חייב עכשיו להתאפק, לעבור את השלבים הללו, ולא לקחת סיכונים כדי להמשיך בדרך הארוכה הגדולה שהוא בטוח בה, שהוא מאמין בה, שהוא יודע שהיא תצלח בסופו של דבר, וצריך לדעת להתאפק. ועם הדברים הללו אנחנו הולכים כל הדורות. רבי שלח למכתב למלך רומי, ביקש שיכתבו מעבדך יהודה, אז אמרו לו, מה זה, לא לכבודך? הוא אמר, ואיך עשה הסבא יעקב? גם הוא ככה זה אמר, הוא אמר עבדך יעקב. יש בחזל גישות שונות, מצבים שונים, התמודדויות שונות. אנחנו אבל מתקרבים לשלב של התיקון, והאזרח לו השמש. אנחנו עומדים קרוב מאוד לשלב הזה. והנה בפרשה שלנו גם יש אריכות של כתיבה על מלכי עשיו, אלופי עשיו, על מלכי שעיר, ארכות גדולה מאוד. כי כל הפרשה, התמודדות, עיקרה של הפרשה, התמודדות של יעקב עם עשיו. ואחר כך כל הסיפור הזה של כל הדורות הללו. וההפטרה נבחרה להיות הפטרה של עובדיה, שבה יש נבואה על עתידה, על עשיו, חריפה מאוד מאוד, לא יהיה שריד בית עשיו. כל הנבואה שם, לשון קצת קשה, אבל כל הפסוקי הנבואה, ביטויים ברורים, שזה לא יהיה כמו מלחמות אחרות, שמכים, אבל נשאר שארית, אבל לא בוזזים את הכל, לא לוקחים את הכל, הפעם, הכל, 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 לא יהיה שריד. זאת נבואה של עובדיה. הגמרא במסכת סנהדרין, דף למתת, אומרת, הגמרא, אמר רבי אבא, גדול מה שנאמר בעובדיה הוא יותר ממה שנאמר באברהם. דילו באברהם נאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. לא נאמר מאוד, ירא אלוקים. ובעובדיה כתוב, היה ירא את השם מאוד. אמר רבי יצחק, מפני מה זכה עובדיהו לנביאות? מפני שהחביא 100 נביאים במערה שנאמר, והי בכיתי זבל את נביא השם, ויקח עובדיהו 100 נביאים ויחביאם 50 איש במערה וכו'. מה ישנה 50? 50? אמר בן עזר, מיעקב למד שנאמר, והיה המחנה הנשאר לפליטה. ממשיכה הגמרא, חזון עובדיהו כה אמר השם אלוקים לאדום וגומר. מה ישנה עובדיה לאדום? למה דווקא עובדיה הוא מנבא על אדום? אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא עובדיהו הדר בין שני רשעים, ולא למד ממעשיהם, שני הרשעים שהוא גר ביניהם זה היה אחיו ואיזבל, וינבא על עשיו הרשע שדר בין שני צדיקים, ולא למד ממעשיהם. אז זאת אומרת, הוא אדם עם כוחות לעמוד נגד הזרם, לדבר נגד עשיו שהוא היה בדיוק הפוך מזה. אמר אפרים מקשה אחת תלמידו של רבי מאיר, משום רבי מאיר, עובדיה גר אדומי היה. הוא בכלל היה גר אדומי. ועכשיו אנחנו מבינים מה שהגמרא אמרה מקודם. למה הוא זכה לנבואה? גם בא מבחוץ, זוכה להיות נביא שמתנבא. אמנם נבואה אחת הוא התנבא. זה הנבואה היחידה. פרק אחד יש בספר עובדיה, כן, מתוך תרי עשר, וזאת הנבואה על אדום. הוא זכה לנבואה, כמו שאמרנו, מפני שהוא היה ירא את אלוקים מאוד, מפני שהוא גר בין שני רשעים והיה צדיק, לכן הוא זכה לנבואה. אבל הגמרא ממשיכה, והיינו דאמרי אינשי מיני ובי אבא נזל בי נרגה. כלומר, איך כשרוצים לקצוץ את היער, אז לוקחים עץ מעצי היער, מכניסים בתוך הברזל, בתוך הגרזן, ובעץ משתמשים כדי לקצוץ את העצים, העץ בעצמו. רק עובדיה, שהוא היה גר אדומי, שהוא בא מאדום, מתום משתמשים כדי לנבא נבואה כנגד אדום. והזוהר אומר, כל הנביאים לא יכלו לעמוד על מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעשיו. כל הנביאים לא יכלו לעמוד על מה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעשיו. רק עובדיה הנביא, שהיה גר שבא מצד עשיו, שעמד על הדבר ולא נחלש כוחו. צריך כוח להתמודד עם עשיו, צריך להיות מישהו מהטבע שלו. וזה היה עובדיה, שהוא בא מעשיו, והוא יכול היה לעמוד כנגד זה. שאר הנביאים נחלש כוחם, הנביאים מבחינת הרגליים המבססות את האומה, נותנים את הכוח, את ההדרכה, את הביסוס, מבחינה מסוימת של רגליים, ושערו של עשיו פגע בנביאות, פגע בכוח הנביאה בישראל, בזה שהוא נגע בכף ירך יעקב, יעקב צולע על ירחו. וכל הנביאים לא בגלל זה לא הגיעו לנבואה כמו שמשה רבינו הגיע לנבואה עליונה, כאילו נפגע כוח הנבואה. רק עובדיה, שהוא היה מהאדומים, כן? היה לו את הכוח הזה של אדום כביכול, הוא יכול היה לנבא את הנבואה הזאת כנגד אדום. ושם אנחנו אומרים את הפסוק בסופו של דבר, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את עשיו והייתה לשם המלוכה. פסוק שאנחנו אומרים אותו כל יום ביום. פסוק מספר עובדיה. ועלו מושים בהר ציון לשפוט את עשיו והייתה לשם המלוכה. ובהר ציון בפרק הזה כתוב, בהר ציון תהיה פליטה. בזמן מלחמת העולם השנייה, הרב הרצוג רצה לחזור לארץ ישראל, וארץ ישראל הייתה בסכנה שיכול להיות שהנאצים מתקרבים לארץ ישראל מצד מצרים, והם מצד היו קרובים למצרים, והיה חשש גדול שהם עלולים גם לכבוש את ארץ ישראל. אמר הרב הרצוג, נאמר, בהר ציון תהיה פליטה, ארץ ישראל לא תיפגע, היא תנצל. ובאמת פליטה ביחס למה שקרה כמו באירופה. אני רוצה להביא לסיום את דברי אור החיים בסוף הפרשה. ואלה המלכים, אומר אור החיים, יכוון בזה למנות כל אשר נתחתן לאדום או העמיד לה מלך וכדומה, כי הכל עומד לאבדון בנפול אדום. כאומרם בצרה, לפי שהעמיד המלך לאדום, עתידה ללקוט עמהם, דכתיב כי זבח להשם בבוצרה. והרי לכאורה היא לא אדום, אבל כיוון שעתידה להעמיד מלך לאדום, על כן היא עתידה ללקוט עמהם. גם שאר הערים, הגם שביני ביני, כן, אותו דבר גם שאר הערים, לכן התורה מונה את כולם, כל המקושרים איתם, לדעת את החשבון הסופי שצריך לעשות, עם מי צריך לעשות את החשבון הסופי. ממשיך האורח חיים ואומר, הגם שביני ביני, קודם שיבוא גואל צבי ישראל, ייכנסו ברשות מלך אחר, בינתיים עוד ייכנסו ברשות מלך אחר, בכל זאת יבואו בני ישראל בטענה קדומה, ויוציאוה ותשרף. ואין צל הזולת מצילתה. כלומר, זה שבינתיים ממד מלך אחר, זה לא יציל אותם. גם לקחת סימן לגאולה עתידה, כי יאריכו הימים. והראיה כי השם מנה מלכי אדום שקדמו למלכי ישראל, וכמותם קדמו מלכי ישראל למלכותם, אחר שפסקה אחר המלכים הרשומים בתורה. כלומר, התורה כאילו אומרת לנו, מקודם יהיו מלכים אחרים, אבל אחר כך יהיו מלכי ישראל באותו אורך זמן, כמו שהיו המלכים הקודמים. ומעתה כמו כן ימלכו מלכי ישראל כמניין אשר מלכו באדום. אבל יש קושייה, והגם כי 6,000 עולם עומד, יאריך השם ימי טובה כמאמרם. מה הוא מתכוון לכאן? כלומר, הוא יעשה תוספת, הערכה, 6,000 שנה, כיוון שלא הספיקו הדברים להתקיים כמו שצריך. או שהוא מתכוון מבחינה איכותית, שאנחנו עתידים כמה ימים, יהיו ימים כאלה טובים, שכל יום יהיה שווה תקופות ארוכות מאוד. כך או כך, זה הכוונה של המניין שהתורה מספרת לנו על וישלח יעקב, על פרשת וישלח, על כל מלכי שעיר ואלופי עשיו, ואחר כך כמובן אומרת חוזרת התורה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב. כאן אחרי שמנינו את הכל בקיצור נמרץ, אלה מלכים, למה מלכים, כל מלך קיבל חצי פסוק. עכשיו בא התיאור של העיקר, אלה תולדות יעקב יוסף, זה יבוא בעריכות רבה מאוד, כי זה כמובן עיקרו של עולם. נזכה שבמהרה תתקיים הנבואה, ועלו מושיעים בארציון, נשפלת את הריסיו, והייתה לה שם המלוכה.